תודה. אנחנו עם שר האנרגיה לשעבר, דוקטור יובל שטייניץ, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
לפני שנדבר על ענייני אנרגיה וגם דברים שאתה עוסק בהם בימים אלה, קודם כל המדינה נקראת סביב הרפורמה הזו, יש חצי שתומך, יש אחרים שמתנגדים, ואתה ניסית יחד עם עוד אישים לנסות גם כן ולהציג איזשהו מתווה. זה עדיין בתוקף?
אנחנו מנסים, הרעיון היה מאוד פשוט, התכנסנו 7 או 8 שרים שכיהנו כשרים בממשלות האחרונות מטעם כמעט כל המפלגות, כאלה שהיו ביש עתיד, כאלה שהיו בכחול לבן, כאלה שהיו בליכוד, כאלה שהיו בשס, כאלה שהיו במרץ, בעבודה, בכל המפלגות, ואמרנו, לנו אין אינטרסים פוליטיים, אולי אנחנו, שבאנו מכל המפלגות עם העמדות השונות, נצליח להגיע לעמק השווה. ובאמת, אחרי חודש וחצי של דיונים בינינו, בתוך הקבוצה, הצלחנו להגיע למתווה שכולם אמרו שאף אחד לא חשב שזה אידיאלי, כי כל אחד רצה למשוך לצד שלו, אבל כולם אמרו שהם יכולים לחיות איתו, בשלום. וחשבנו שזה חשוב, והצגנו אותו גם לנשיא המדינה. לצערי הוא ברגע האחרון סתר, הבנו שהוא מקבל את רובו, אבל הבנו כנראה לא נכון, או שהוא שינה את דעתו, אני לא יודע בדיוק מה קרה שם. אבל חלק מההצעות שלנו עדיין בתוקף, ואנחנו מנסים לקדם אותם, כדי באמת להוציא את עם ישראל מהברוך הזה.
כן, נקודת המוצא היא שאנחנו שומעים מאוד ועוד אנשים, גם הם לא מתומכי הקואליציה הזו, וכאלה שנמצאים אולי באמצע, שיש אולי תחושה הרווחת היא שצריך לעשות שינוי. כלומר, אף אחד לא אומר כזה ראה וקדש, המצב הקיים הוא מצב טוב, צריך לשמר אותו. וזאת נקודת מוצא שמנה אפשר אולי להתחיל, כי ברגע שכולם מסכימים לשנות
תראה,
משהו...
כבר 25 שנה כולם מסכימים שצריך רפורמה, אני מאוד מכבד את מערכת המשפט, יש לנו מערכת משפט איכותית, אבל האקטיביזם השיפוטי, העובדה שבית משפט עליון מתערב בנושאים, שבתי משפט חוקתיים בעולם או עליונים בעולם לא מתערבים בהם, כולל למשל במתווה הגז בזמנו, אומרת שצריך לעשות פה איזשהו תיקון משמעותי, איזשהו שינוי. לכן אני, עקרונית, אני בעד רפורמה, אפילו רפורמה מקיפה. יחד עם זאת, אני לא נהנה לראות את עם ישראל נקרע לקרעים ולגזרים, וגם אם הפאניקה בחלק מהציבור לדעתי לא מבוססת ומוגזמת, אני לא יכול להתעלם מזה, ולכן אני בעד פשרה, כדי להקטין לפחות את החששות ואת הפאניקה בחלקים גדולים מהציבור.
כשאנחנו מדברים על דרך האמצע או הפשרה, או... אנחנו שמענו מה הנשיא הציג, מה שהוא חינה כמתווה העם, אבל בסוף התהליך, כשמדברים גם עם הצד השני ומנסים להגיע לאיזה נקודת הבנה, גם מצידם על מה כולם או הרוב מסכימים, הכל קם ונופל על הוועדה למינוי שופטים. זה בסוף האתגר.
אני מסכים שכרגע זה במוקד, למרות שלדעתי ביטול עילת הסבירות עם החרגה של חוקי הבחירות או חופש הדיבור וחופש הבעת הדעה, היא לדעתי גם מהלך לא פחות חשוב. אבל אני מסכים, ובאמת הצענו כל מיני נוסחאות, כמו למשל להחליף את שני אנשי הנציגים של לשכת עורכי הדין בשני אנשי אקדמיה, או בשופטים בדימוס, אבל ששר המשפטים ימנה, תוך כדי התייעצות שהיא לא מחייבת, אבל יהיה חייב להתייעץ, לא לקבל את העמדה, תוך כדי התייעצות עם נשיאת העליון, אבל בסוף שני נציגים שהם או בכירים באקדמיה, או שופטים עליונים, או שופטים מחוזיים בדימוס, ששר המשפטים ממנה. אז מצד אחד אין רוב של פוליטיקאים בוועדה, כי נציגי האקדמיה או שופטים בדימוס, גם הם ממונים מראש לתקופה קצובה, כלומר השר והממשלה לא שולטים, ולא יכולים לא לקצר את המינוי שלהם ולא להאריך אותו, ולכן הם עצמאים. ומצד שני, זה כן נותן לשר המשפטים איזושהי השפעה מסוימת בוועדה שאין לו היום.
טוב, אנחנו שומעים עכשיו על הצעה האחרונה מרוכחת שהציג רוטמן היום בוועדה, זה שחברי הקואליציה ימנו מטעמם שני שופטים, ולגבי כל השאר תצטרך להיות באמת הסכמה שמורכבת גם מהשופטים וגם מחברי האופוזיציה, ולגבי שאר השופטים לקואליציה לא יהיה רוב בעצם, אלא יהיה מצב שוויוני.
זו הצעת אד-הוק, אני חושב שההצעה שלנו עדיפה, גם מבחינה קונסטיטוציונית, אבל אני לא לא מתווכח, לא מכיר את ההצעה שלו לעומקה, לא למדתי אותה, לא מכיר אותה.
אני רוצה לדבר איתך ברשותך, הדוקטור שטייניץ, על עוד כמה נושאים, כשר לשעבר הרבה מאוד שנים, גם בקבינט המדיני, ביטחוני.
כן, אני צריך לעשות את זה מאוד בזריזות, כי אני חייב...
אז ממש בקצרה, חוק מוות למחבלים, ראוי בעיניך?
גול עצמי קשה ביותר שמדינת ישראל תגרום לעצמה. אין שום מדינה בעולם, כולל ארצות הברית, כולל בריטניה וצרפת, שהיו בהם פיגועי טרור נוראיים, שהנהיגה או הרחיבה את עונש המוות ב-50 שנים האחרונות. אני אפילו לא רוצה לומר, לדעת רוב זרועות הביטחון, זה בכלל לא מרתיע, אבל לעזוב את זה. אנחנו לא רוצים להיות מדינה שבה תולים אנשים או מושמים אנשים על כיסא חשמל. אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אנחנו רואים את המדינות החשוכות בעולם ששם זה עוד קיים. וזה תהיה הצלחה גדולה מאוד לארגוני הטרור, אם הם יגרמו לנו להיות דומים לסעודיה או לאיראן, במקום לבריטניה וצרפת.
אוקיי. הספר החדש שאתה מוציא, הקרב על הגז.
כן.
יצא כבר? זהו? אנחנו יכולים לקרוא אותו?
לא, לא. הקרב על הגז, הקרב על הגז יצא לפני יותר משנתיים.
כן.
אבל הספר שהוצאתי השבוע הוא בעצם לא ספר, אלא מהדורה חדשה ומורחבת של הזמנה לפילוסופיה, שלתדמתי, בישרו לי מההוצאה שהוא הגיע עכשיו, לספר הפילוסופיה היחידי בתולדות ישראל, שהגיע ל-70 מהדורות והדפסות, אז לרגל המהדורה ה-70, שזה חריג אולי גם בכלל מידה עולמי, שספר פילוסופיה מבוא פופולרי, מלא הומור לפילוסופיה, הזמנה לפילוסופיה מגיע ל-70 מהדורות, הספר שכתבתי כסטודנט לפני 30 שנה, אז הוצאנו עכשיו מהדורה חדשה, חגיגית, מורחבת, הוספתי שער שלם שנקרא בין מדע לפילוסופיה, ובאמת אני חושב, הקדמה חדשה, עוד כמה שינויים, אבל זה שספר פילוסופיה, פופולרי, שמיועד להציג את הפילוסופיה לקהל הרחב, לציבור הרחב, לבני נוער, לסטודנטים, לתלמידי ישיבות, שספר כמו הזמנה לפילוסופיה מגיע למהדורה 70, זה חגיגה, זה באמת מראה שאנחנו עדיין עם הספר ועם הפילוסופיה, לא רק עם התנך, אלא גם עם הפילוסופיה. אני חושב שזה חריג לא רק בקנה מידה ישראלי, אלא ממש בקנה מידה עולמי.
כן, כי זה גם מראים קצת את השיח. לצערנו, השיח הפך להיות כל כך רדוד בתחומים האלה.
בדיוק, אמרתי שאם כולם היו עוסקים קצת יותר בפילוסופיה, ולכן אני מזמין את השומעים לקרוא את ספרי הזמנה לפילוסופיה, אז לפחות הם היו מבינים על מה אנחנו מתווכחים, ואולי הוויכוחים היו פחות מתלהמים וקצת יותר ענייניים.
כן, נכון, זה נכון. ושומעים אותך הרבה מאוד אנשים שתרמו את מיטב שנותיהם בתוככי בית המדרש בהיכלי הישיבות, והם היטב יודעים על מה אתה מדבר כשאתה מעלה את הסוגיה הפילוסופית בכלל, כתחומי מחקר, כשיח עמוק.
אחד מגדולי הפילוסופים בימי הביניים היה הרמב״ם.
הרמב״ם, כן.
שעסק גם בתורה, אבל הוא גם כתב ספר פילוסופיה שנקרא מילות ההיגיון. אז אני חושב שבאמת כל תלמיד ישיבה, כל סטודנט וכל תלמיד ישיבה, וכל אדם חכם בכלל, צריך ללמוד מהרמב״ם, וגם ללמוד תורה, וגם ללמוד ולקרוא פילוסופיה.
הדוקטור יובל שטייניץ, שר האנרגיה לשעבר, תודה על הדברים כאן, ערב טוב, להתראות.
תודה לכם, לילה טוב.